כן, אז רק נעשה חזרה, כי יעבור זמן. אני גם אכנס קצת לעניינים. ואנחנו אמרנו שיש פה התנגשות. מה התנגשות? שיש פה שתי זוויות הסתכלות. כי מצד המבט המשפטי, האנושי, והמוסרי, לא, המוסרי נעזור בצד המשפטי, וההלכתי, הצעדים של דוד בלתי מובנים בעליל. משום שאולי נבל ומנובל, והוא לא פר, והוא נצלן, והוא חמדן, אבל אי אפשר להרוג אותו בגלל זה. זאת אומרת, עם כל הכבוד, לזה שהוא לא פר, שאנשי דוד היו לו חומה יומם ולילה, ודאגו שלא ישדלו לו את הכבשים, אז זה שנבל לא רוצה לתת תמורה, א', הוא לא חייב לתת תמורה אפילו מבחינת דיני אומות. יכול להיות, אתם יודעים שיש בהלכה דין נהנה, דין משטר שלה, לומדים את זה קצת מפוזר, אני לא זוכר איפה זה מסכת שלנו. אה כן, עם תרומה, פרק שלישי, למדתם? נכון, הגמרא דנה כמי בדירה במינה, אז כשאדם בולע, טוב, כשאדם בולע אז הוא גזל ממש, הוא נהנה ממש. כשמישהו נהנה מהשני, אז יש נוצר חוב ממוני. יכול להיות שאתה נהנית, בזכותי אנחנו הגענו עליך מחבורות שודדים, ואתה חייב לנו 50 כבשים או 10 כבשים. יכול להיות שבדיינים הוא יכול להוציא את זה, לתבע אותו, אבל האמירות האלה של דוד, שלא יישאר לו הדור הבוקר משתים בקיר, זה אפילו כלב, כל השאר יהרגו את נבל בעצמו, אסור להרוג, אסור להרוג גם את הכלבים שלו, בעיקר אם זה גם הכלבים שלו, ולא רק הכלבים שלו. ולכולם ברור, זה מה שדוד יעשה. שלום וברכה. רק את אפרים ראיתי, עכשיו אני שמח עוד גם אותך. זה ברור שלכולם ברור, נכון? אחד מהנערים בא לאביגיל ואומר לה, אני יודע מה יהיה, ואביגיל רצה במהירות לעצור אותו, ודוד באמת חוגר את חרבו, וכל אנשים הולכים בסתר ההר לחסל את נבל. איפה התורה ואיפה כל זה? דוד המלך, זה לא חס וחלילה, חס שלום, אנחנו מנסים להסתכל גבוה, מנסים להסתכל עמוק. איפה זה נכנס שהוא עושה את זה, איפה הפסוקים? פסוקים מאוד מאוד מוחלטים, מאוד טוטליים. ויאמר דוד לאנשיו, חגרו איש את חרבו, והחגרו איש את חרבו, והחגרו דוד את חרבו. מה אתה חושב חגרו את חרבם בשביל לעשות איזה בדיחה? קשה להבין, ואביגיל באה ומצילה את דוד ומשכנעת אותו לא לעשות. כל אחד קטן היה אמור בין תהיה זאת לפוקה או למכשול. ברור שאם דוד היה עושה את זה, זה היה חטא חמור וצבעתי, שבאמת אנחנו לא מתחילים להבין. אין פה איזה טעות כשל שולי, צדדי, לא סתם לב, שער הנקיות. זה ממש לא בכיוון. עוד דבר שאני חושב נקודה מרכזית שעמדנו עליה בסוף הספר, זה התגובה של נבל לכל זה. על זה אולי כבר דיברנו, נכון? שנבל לא סופר את דוד. נבל לא סופר את דוד. מה שדיברנו על זה כבר, אבל אני עושה לעצמי, אני רוצה להיכנס לעניין. שהוא בז לו, והוא לועג לו, ולא מתייחס אליו, והוא שטוב לי בו ביין, באותו לילה שהוא השליך את דוד ככה, לכולם ברור שיהיה פה רצח המוני, שיהיה פה השמדה המונית. ונבל מבסוט, בלילה הוא לא יודע בכלל, ותבוא ויגיע נבל עם בלה מדבב, והנה לו משתה בביתו כמשתה המלך, ולב נבל טוב עליו, הוא שיקור עד מאוד, הכל זה מביא בבוקר, יוצא דיין מנבל, ואתה אגד לו אשתו את דברים האלה, וימות ליבו בקיבור על האבן, וימות ליבו בקיבור על האבן, שאומרים, זה בגלל שהוא פחד. תגיד לי, אז מה? אתה רק פחדת, זה כבר, הוא כבר לא יבוא דוד, הרגיע אותו. זה אחרי. מספרים לך, תשמע, מישהו רצה לראות בך, הוא כבר לא יורד בך. אז מה הלחץ? שנית, מה חשבת? כולם יודעים שדוד יטפל בך, והוא ויפג ליבו בקיבור, ויהי לאבן, וימות ליבו בקיבור, מה זה? זה שיתוק, זה שבץ מוחי כזה, הוא משותק, הוא מתחסל עצמאית, ויהי כעשרת הימים ויגוף השם את נבל וימות, הוא בעצם כבר מת בעשרת הימים שקודם, אז רק היה צריך לעשות המקי הפתי שם. אז מה מתחבא מאחורי כן? אז אמרנו שצריך לנהל שתי מערכות. נראה לי שלשאלה האחרונה התייחסתי בשיעור הקודם. יש איזה תנועות פרצוף מזהות, כן? באמת צריך לשאול אותה, באמת, אין הכי נעמי. זאת אומרת, הסברנו מה נבל חשב ומה בפועל קורה, אבל זה רק מעצים את השאלה. נבל ידע שדוד הוא צדיק, ונבל ידע שדוד עובד לפי ההלכה, ונבל ידע שכמה שהוא מנובל, אין לדוד מה לעשות. וזהו. נבל ידע שהוא יכול להיות כפוי טובה, והוא יכול לעשות צחוק מדוד, ודוד הוא צדיק, מה הוא ירצח אותי? מה יכול לעשות לי? הוא צדיק. מה יכול לעשות? שום דבר הוא לא יכול לעשות לי. דוד הוא נורא מסוכן, כך אומר דוד למי, לאויבי ישראל, אויבי השם, אם הייתי המלכי או פלישתי או דומי או אמוני, אז איזה פחד היה לפגוש את דוד. אבל אני, מה שאני לא אעשה לו, אני יכול לדרוך עליו, ומה שאני, הוא לא יכול לעשות כלום. הוא לא יכול לעשות כלום מבחינה הלכתית. הוא לא יכול לעשות כלום כי הוא גם צדיק. ליהודים, מה אפשר לעשות ככה? מה, אתה תנקום, לא תיקום, לא תיתור, כל מיני אמירות מוסריות מאוד יפות, שאנשים כמו נבל, אם היו מעלים, היו תוכניות רדיו פוליטיות בתקופתו של נבל, זה עולה לשידור ונותן איזה הרצאה, מפוצץ כזאת, למה הוא צודק ולמה הכל צודק, כמו מי שסיפר לי סיפור על חבר שלו שנכנס, איזה מכונית נכנסה בו, אישה עם מכונית נכנסה בה, פגעה קשות במכונית שלו בעיר אחת במרכז הארץ, והנהגת מאוד התנצלה וביקשה סליחה והתאפל בהכל, הבטיחה ונתנה את המספר של בעלה, ואז בעלה אומר, אני מצטער, אנחנו מיד נטפל לך בהכל, ואני פה בבית חולים עם הסבתא, אז הוא לקח את השם של הסבתא, התפעל לה, קבעו שיתקשר מחר, מתקשר מחר, האור אומר לו, חצוף אחד, אתה נכנסת בה, ואתה תיזהר שאני לא אתבע אותך, ותי. הוא היה כולו עמום, על החבר מישהו אמרו לו, תשמע, אתה, האיש הזה הוא אחד מהקרישים של עורכי הדין, שבדיוק בזה הם מתעסקים בתביעות כאלה. קיצור, הלך עליך, אתה או שתזכור חמישה עורכי דין נגדו, או שתהיה לך ביטוח של השתתפות עצמית. אז הוא העסיק מסכנות, הלך ביטוח, שילם את זה, אבל זה אכל אותו מאוד. אדם כזה כללי, אוהב ישראל, זה שיגיע אותו מאוד. עבר חודש, הוא כתב לעורך דין הזה, נכתב, שאיך כואב המצב שלנו, הוא אומר, כבר שילמתי, זה על מה תובע אותך, אבל עם ישראל, איזה מין דבר, זה כל אחד אוכל אחד את השני, והרב קוק הכניס בפנים, ושלשל את המכתב בתיבת הדואר שלו, לא יודע בדיוק איך העביר לו. אחרי כמה שבועות הוא מקבל טלפון, היה כנס משפטנים באילת, והעורך דין הזה לקח את המכתב בכנס והקריא אותו לפני כולם, שהוא כולו נוטף לעג. הוא אומר, תראו איזה אנשים הזויים יש בעולם הזה. בעולם הזה יש קרבות משפטיים. אני בא אליו בטענות משפטיות, הוא כותב את פסקאות הרב קוק, אהבת ישראל, כבוד, אחדות. מה זה? זה כאילו איזה אנשים, איך אפשר למדינה עם אנשים כאלה? והוא קורא את המכתב לפני כולם. ושם הקהל הגיב בצורה כל כך עריפה, אמר, איך אתה נהיז, איך אתה לא מתבייש, מה אתה? הוא אפילו על לחץ כבד, הוא התקשר והוא ביקש. אבל סגנון כזה שנבל, אתם מבינים, הוא לוקח את המכתב, השם הפרטי שלו היה קרמלי, אין לי מושג איך קראו לעורך דין הזה, שהשם יעזור לו. אבל מישהו שלפי החוק, לפי החוק אתה יכול לצאת, אתה יכול להיות הבן אדם הכי מנובל, ולדבר בקול בוטה כזה, ברעש גדול, וכל המוסר, אם אתה לפי החוק, אני מתכוון שהרבה פעמים החוק והמוסר לא הולכים ביחד. ואני מנסה לומר משהו שהוא קצת יותר מפחיד להגיד אותו, ואני אגיד אותו, שלפעמים ההלכה ותחושת המוסר האנושי, הן לא נראות חופפות זה לזו. לפי ההלכה, בואו נעזור את ההלכה, נתחיל בחוק, שיש דברים שמסורים לפי החוק, ברור. מי שעובד לא לפי החוק הזה, אז הוא לא בסדר. אבל יש הרבה פעמים שאתה כן בסדר, ואתה מוסרית את הבסדר, רק אתה צריך להיות גם לפי החוק, לא מספיק שמוסרית את הבסדר. אבל יש המון נבזויות שאתה יכול לעשות בחסות החוק. אתה יכול לנצל, למשל, אם אתה רופא מאוד מומחה, שהמשפחה רוצה שאתה תנתח דווקא אתה, אתה יכול לרושש אותם ולהגיד שהניתוח הזה יעלה 120 אלף דולר, כי אתה רוצה לצאת לעוד חופשה שנתית או לקנות עוד יחטה, והלאה. קיצור, אתה לא חייב לנתח את כולם, מה קרה, נכון? גם לפי ההלכה, מה קרה? אפשר להכריח אותך לנתח את כולם? אם אתה עורך דין, עורך דין חי, מה זה עורך דין ומנתחים? עורך דין ומנתחים, אם הם טובים, רציניים, הם חיים, אני לא רוצה להגיד את זה ככה, בצורה אכזרית, אבל זה מזווית מסוים, הם חיים מרגעים כאלה שבן אדם עומד מול סיכון כזה גדול שהוא מוכן למכור את הבית שלו. גם אין לו כסף. אם אדם פשוט יסתבך במשהו פלילי מאוד 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 גדול, אז הוא מחפש עכשיו את העורך דין הכי גדול, והעורך דין הכי גדול אין שום פרופורציה בין ההשקעה לבין התמורה, אני מתכוון. אבל שווה לך, שווה לך למכור את הבית שלך כדי לא לשבת 20 שנה בית הסוהר. שווה לך. אז מה, לפי החוק מותר לך? בטח שמותר לך. ברור שמותר לך. יש עורך דין אחד, לצערי הרב סיפורים כאלה יש הרבה. רק נסיים בזה, יש עורך דין אחד שהוא היה מטעם משרד החינוך, משרד הדתות, אחראי על איך מוסדות, ישיבות וכוללים, לא ירמו את המדינה. אז הוא, מה הוא לא עשה למען הישרות ולמען הגינות וכדי שלא ירמו את המדינה, או כדי שלא ידווחו. כל התקנות האלה של מינימום, כל הביקורות שבעזרת השם לא יהיו השנה. זה כל מיני שיניים הוא מציא וישר לך, איך לא? בקיצור, הוא פוטר מסיבות מסוימות. והוא, אני מכיר הרבה כאלה. אנשים שעבדו בביטוח לאומי מס הכנסה, עבדו הרבה שנים, ואחרי זה נהיו עורכי דין, שהמומחיות שלהם היא בלתבוע את מס הכנסה ביטוח לאומי. אין שום בעיה מבחינה חוקית. אין שום בעיה. מבחינה הלכתית יכול להיות שגם אין בעיה. מבחינה מוסרית, זה נבזות שאין כמותה. למה? כי זה ביטוח לאומי, מס הכנסה. נתנו בך את האמון. ולא סיפרתי את הסוף עם העורך דין הזה, לא משנה, לא נספר. כי הדוגמאות האלה הן יותר רעות. נותנים בך אמון. אמון, אמון זה לא מונח הלכתי, אמון זה לא מונח משפטי בטוח לו. שמחתי עליו והוא ניצל אותי. אל תסמוך עליו, פייר, תסמוך על אנשים. יש איזה מין משהו, יש לפי החוק, ולפי החוק, נבל צודק פה לפי החוק. מקסימום חיים, 15 כבשים, זה הוליד. מה פתאום הורג אותו? אם אתה עובד לא לפי החוק, אם אתה עובד לפי הכבוד, לפי הקריזה, אז תגיב ותרצח את כולם. אבל דוד המלך, מה זה לפי הכבוד, לפי הקריזה? זה לא שייך. ולכן נבל היה רגוע. רגוע. דוד הוא לא עובד לפי החוק. אין פה חוק. הוא לא כפוף לחוק. שאול לא יכול לעשות לדוד כלום. זאת אומרת, שאול מנסה לעשות דוד הכל והוא לא מצליח. דוד ממילא נמלט מפני החוק. מלחתית, מה אתה יכול לעשות? לא ישלם 15. מה אתה יכול לעשות? אתה לא יכול לעשות כלום. אתה צדיק אתה. אתה יכול להיות חזק פי אלף ממני, יש לך גדוד, אתה לא תיגע בי, כי עשו לך הלכתית, ואתה מסיעת ישרים אתה עושה. כתוב שם לוותר, כתוב שם לא תיקום ולא תיתור, מה יש? מיתון והוא בטח ייתן לו הרצאה, גם ישלח לו שני מסיעת ישרים במתניים, וגם יהיה בטוח, הוא עושה משתיין, הוא רגוע לחלוטין. והשאלה היא באמת גדולה, איך דוד הולך להרג אותו? אביגיל יוצא אותו, איך הוא הולך להרג אותו? והתשובה היא שצריך להתרגל, שהדרך של דוד להיפגש עם אלוקים היא אחרת לגמרי. אנחנו רוצים לדעת מה אלוקים אומר. אז מה אנחנו עושים? אז אנחנו פותחים שולחן ערוך. בשולחן ערוך כתוב לנו מה אלוקים רוצה מאיתנו. אנחנו קוראים שם, ושם כתוב מה מותר, מה אסור. ככה יהודי. טוב עושה, ודוד המלך לא נמצא במקום הזה. משום שלמה אנחנו צריכים לפתוח את השולחן ערוך? למה אנחנו לא יודעים את מה שכתוב בשולחן ערוך לבד? אברהם אבינו לא היה צריך לפתוח שולחן ערוך. למה? כי נעשו לו כבירותיו כשני רבנים. למה אנחנו, אולי יש פה חבר'ה שהם כן כמו אברהם אבינו, אבל למה יש פה כאלה שלפעמים לא כל דבר יש חוסר התאמה, לפעמים אתה לא תדע את ההלכה אם לא תלמד את השולחן ערוך ואת נושא הכלים? למה? כי יש לנו אגו, כי יש לנו אני, כי יש לנו נקודה פרטית, מרכז האישיות שלנו פרטי, כי יש פה התמודדות בין שני רבדים שונים, דבר השם ודבר האגו, דבר השם ודבר האגו. ונכון שהתורה היא בעומק, עומק, עומק, עומק נשמתנו, אבל זה ממש לא פשוט שבכל רגע אתה חי את עומק, עומק, עומק נשמתך. זה לא איזה נפילה מוסרית צדדית. זה טבע העולם הזה, מציאות העולם הזה. אבל כשאנחנו עומדים מול דוד, בואו נראה את חזר מסתכלים על דוד. כשדוד אומר, כשחזר אומר לדוד שלט למיגרם, כשחזר אומר שדוד הוא מלך, יש הרבה אנשים שהצליחו לשים כתר על השם, לא מלאכים. הם אולי משתמשים בתפקיד של המלך, אולי הם גם כישרוניים, אז הם עושים את זה טוב, אולי הם משפרים את המצב הכלכלי. אבל מה זה מלך באמת? נשמה שמידת המלכות. מה זה מידת המלכות? נכון, אנחנו אומרים, מתקרבים אוטוטו למלכות בספירת העומר. השבוע האחרון זה מלכות. הנה, דוד המלך נולד ביום מתן תורה. אני אדבר קצת עליו לכבוד היום זה. מה זה המלכות? כשמתכוונים לך למלכות, קודם כל זה מילה מעולם הסוד, עולם מילה מתקבלה, אני בטח לא מבין אותה, במובן הפשוט מלכות זה, 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 זה אני, זה האגו. כשמדברים על מלכות, הכוונה מה אני חווה, מה אני מרגיש, מה אני חווה, יש לי אידיאלים, ויש לי רצונות, ויש לי דברים שאני מוסר את נפשי עליהם, דברים שאני מלחם, ודברים שאני רוצה, יש מי אני עכשיו, מה קיים בי עכשיו. את התיאור הזה חזם מתארים בתור מלכות, במשפטים רבים, זה לא תמיד יהיה ככה, זה מורכב ומסובך, ואנחנו כשמדברים על דוד המלך שהוא מידת המלכות, לכולנו יש מידת המלכות, רק מידת המלכות של כולנו יש בה הרבה תופעות של עבד כי ימלוך, תופעת האגו שלנו היא מרוחקת מאוד ממתן תורה. כתוב על תפארת, למהר"ל יש ספר שנקרא תפארת ישראל, כולכם מכירים אותו, הוא מדבר על התורה, תפארת זה מתן תורה, ככה הגמרא אומר בברכות. מדוע תפארת זה מתן תורה בגדול, בכללי? משום שהתורה היא זאת שתפארת, פירושו של דבר של אחדות, הרמוניה, שלמות, פירושו של דבר שכל פרט שייך לגודל האלוקי, זה תפארת. וזה באמת השולחן ערוך, השולחן ערוך לוקח כל פרט בחיים שלך, בדיוק מה אתה אוכל ואיך אתה לובש ואיך אתה מברך ואין סוף פרטים בהתנהגות שלך, והוא אומר איך הם צריכים להיות כדי שהתפארת תופיע בהם, כדי שיהיו מפוארים. כמו שאתה לוקח ארון מפואר או אולם מפואר, אתה לוקח אומנים מיוחדים שיודעים לעצב ולשכלל, והם יגידו איך הבלטה הזאת צריכה להיראות ואיך הידית הזאת צריכה להיראות, אחרת זה לא יהיה מפואר, אחרת יהיה חצי מפואר, חצי וולגן, זה לא לעניין. מתן תורה משייך, המתן תורה קיבלנו את הרעות האלוקיות שמאפשרות לנו לחיות כל פרט בחיים שלנו בהתאמה לאחדות האלוקית השלמה הזאת. אבל המלכות שלנו, סליחה שאני משתמש במילים האלה לכבוד חג השבועות, המלכות שלנו פירושו של דבר, אני הפרטי שלי נמצא מקום אחר לגמרי, אנחנו ממש לא תמיד מפוארים, אנחנו לא תמיד באמת חלק זוכים לחיות את ההרמוניה האלוקית, ההוויה האינסופית, ברוך הוא. אנחנו אותה הרבה פעמים חווים פחדים שלנו, בלבולים שלנו, תאוות שלנו, מבצרים שלנו, ותפיסות ומחשבות נמוכות ומבולבלות. כשחזן אומרים שדוד המלך הוא מלכות, פירושו של דבר שהוא תיקן את המלכות, פירושו של דבר שאצל דוד התפארת והמלכות זה דבר אחד. האגו של דוד והתורה זה בדיוק אותו דבר, אין שום הבדל ביניהם. אין דוד, שכתוב דוד לית למגרמה, לית למגרמה, אין לו עצמיות. נכון, זה הביטוי. תמיד מלך אמיתי הוא לית למגרמה. מה, דוד זה כלל ישראל, כלל ישראל שהתגשם בתור איש אחד. דוד עצוב, דוד שמח, דוד צוחק, דוד בורח, אבל זה כלל ישראל. אין לו אגו, אתם מכירים את המדרש הזה על דוד, שכשהאדם הראשון רואה את כל הדורות שיבואו לפניו, אז הקדוש ברוך הוא מראה לו את דוד, האדם הראשון כל כך מתפעל, אומר כמה זמן הוא יחיה, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו כלום. הנשמה של דוד צריכה להופיע בעולם, כלום, אפס. אז האדם הראשון תורם לו 70 שנה. אדם הראשון חי 930 שנה במקום לחיות 1,000 שנה ודוד קיבל 70 שנה. מה החזר רוצים להגיד במדרש? חזר רוצים להגיד שדוד הוא כלום. אין דוד. דוד הפרטי הוא איננו. אם יש לו משהו, זה מהאדם הראשון. האדם הראשון זה האידיאל, השלם, המוחלט, העליון, יציר כפיו של אלוקים. זה דוד המלך. דוד המלך לא יושן, נכון? ככה הגמרא אומרת. הוא יושן שיטין נשמתים כדי שהגוף שלו לא יקרוס. הוא לא ישן כי שינה זה סוג של מוות, שינה זה סוג של פרטיות. אין לדוד פרטיות. הוא דבר השם, אני רוצה לדעת מה אלוקים אומר, אני פותח משנה ברורה. דוד רוצה לדעת מה אלוקים, אלוקים אומר דוד. מה שדוד מרגיש, מה שדוד חושב, מה שדוד כואב, זה אלוקי. באופן שורשי, שורשי עמוק, זה ככה, כשיבוא המשיח. כשאנחנו נלך ונהיה דומים לכאלה, אז יבוא המשיח, כשנרצה להיות כאלה, אז אנחנו נביא את המשיח. בוודאי, אנחנו לא נהיה תמונים בתוך האגו שלנו, בתוך הבטלנות שלנו, בתוך העצלנות שלנו, ונגיד שיבוא כבר הקוסם. זה בדיוק הפוך. כמה שנאמין יותר שאפשר להיות כאלה, כמה שנרצה, כמה שיותר אנשים ירצו, וכמה שהם יצעדו וישקיעו בשביל, באמת, בשביל להתאר מהתפיסות המטורפות והזויות והמבולבלות שמנסים להרעיל לנו את המוח כל הזמן, ומה יהיה לנו כיף, ומה נכון, ומה לא נכון, ויותר נאמין שאפשר להיות דבר כזה, אז ממילא אנחנו מאפשרים לעולם להיות יותר בשל, לקלוט את ההערה העליונה הזאת ששמה משיח בן דוד. אבל זה דוד. דוד הוא לא לומד משנה ברורה בגלל שהוא לא צריך ללמוד משנה ברורה. כי הוא משנה ברורה. המשנה ברורה הוא זה שלא בטוח צודק. כי לפעמים הוא חושב ככה בוויכוחים, והאורך השולחן אומר ככה, והרב עובדיה אומר ככה, ויש דיונים שלהם בתוך הסוגיה. אבל דוד, רוח השם. רוח הפן הוא משיח השם. זה דוד. זה מישהו ששוב אתה רואה אותו, הוא בן אדם. אתה נוגע בו בשר ודם, הוא צריך פחמימות חלבונים, והוא צריך יוד, ובלוטת הטריש שלו צריכה לתפקד נכון. אבל זה אלוקות שוכנת בתוך הגוף הזה. בתוך כולנו שוכנת אלוקות, ובתוך כולנו היא כל כך נסתרת, וכל כך סמויה, וכל כך חבויה, והיא באה לידי ביטוי בדברים שלפעמים נכונים, והם מורכבים וסבוכים מאוד. בדוד, לאורך כל הפרקים נראית. זה רק פרק שמעצים מאוד, מדגיש את זה מאוד. דוד הוא בן אדם, הוא בהחלט בן אדם, אבל הוא בן אדם אלוקי. שההתגבשות שלו בתור בן אדם לא צמצמה את האור האלוקי מלהופיע. איך חז"ל אומרים? דוד גלגל רביעי במרכבה. מה זה המרכבה? מה זה הגלגל? אני לא יודע. אבל עם שלושת האופנים הראשונים, זה אברהם, יצחק, יעקב, זה מדרש. גלגל מרכבה זה בדרך כלל נשמע מהזוהר, אבל זה מדרש. שכשדוד, זה לא פה, זה בשימי בן גרה, במרד אבשלום, כשהוא יצא ואיפר אותו וקילל אותו, צאצא בן אהב ועד תמרדות, ואבישי רצה, יואב רצה, אבישי זה היה רצה לשכנע את שימי בן גרה לא לדבר ככה יותר, אז דוד עוצר אותו ואומר לו, השם אמר לו כלל, אז חז"ל אומרים, לא טעה, לא טעה, השם אמר לו כלל. נעשה רגל רביעי, רגל רביעי, אופן רביעי למרכבה, אז הוא נהיה עם האבות, לא לחינם עם הרבה אתם היו פה בחברון, דווקא הצטרף אליהם. דוד זה מבן אדם כזה שאתה לא יכול לבוא אליו להגיד, אבל כתוב פה אחרת. זה כתוב פה, מה שלי כתוב פה, זה גם דבר תורה, וגם אבלים, וגם תסבוכים, וגם ביוב. זה מה שכתוב לנו, אסור לנו להסתכל בה. מבשריך איזה אלוקה, זה לפעמים אתה זוכה שמבשריך איזה אלוקה, וכל עצמותיי תאמר לזה, אתה מסוגל לפעמים לגעת בזה. אבל דוד באמת מבשריך איזה אלוקה, באמת כל עצמותיו אמרות. ולכן, אצלנו יכולה להיות מציאות כזאת, שיש סתירה בין המוסר לבין ההלכה. אם מישהו מנובל עשה דברים, אבל לפי ההלכה הוא נקי, מה תעשה? מה תעשה? איך יכול להיות שלפי ההלכה הוא נקי, לפי המוסר הוא לא נקי? אז אתה אומר, יש חשבון אלוקי, אל תדאג! אל תדאג! עכשיו הוא יצא נקי, אבל אלוקים מסדר את העסק, יש חשבון. לא תמיד ההלכה אומרת לך, על המקום אתה תבין מה קורה פה. יכול להיות. יכול להיות, נכון, אתם מכירים את הרוצח בשוגג ש... רוצח במזיד, רוצח שוגג שאף אחד לא יודע עליהם, אז כשאנחנו מסדר להם שהוא ייפגש, יש גלגל בעולם, יש השגחה בעולם, יש שליטה בעולם, לא הכל כפוף מיידית לאליים שלנו, יש מהלכים ארוכים. אצל דוד אומר, איך זה לא כך? אתם זוכרים את גוליאת, שמחרף מערכות אלוקים? דוד אומר, לא יכול להיות שהוא יחיה. יש, גם אני חושב שלא יכול להיות שמישהו מחרף מערכות אלוקים חי. אבל למה המנובלים האלה באיראן ובעזה ובדרום לבנון עדיין חיים? משום שיש, גם אני לא יכול להיות, ולמרות זאת יכול להיות שהייתה איזה מילה אחלה בתפילה שלא כיוונתי בה. אז זה לא יכול להיות, ואנחנו חיים את הלא יכול להיות, אבל אצל דוד כשגוליית מחרף מערכות ישראל, זה עכשיו, זה לא יהיה, זה לא יכול להיות, ועל הנייר. דוד זה תורה. נכון, הכל תמיד חם כתוב. הגמרא המכות, איך כתוב כמה... לא זוכר בדיוק את הביטוי, אותן אינשה שקמים לפני כמה ספר תורה ולא קמו מכאן ולא עומדים מכמה תמיד חכם. אז על כל תמיד חכם גדול צריך לקום כי זה ספר תורה. כמה טיפ שאינשה, כמה טיפ שזה ביטוי חריף, הגמרא לא אומרת טיפשים סתם ככה. טיפשים זה לא אין להם שכל, טיפשים זה אטומים, תומי לב. אז דוד המלך, דוד המלך הוא תורה. וכשמישהו מתנהג בצורה מושחתת מבחינה מוסרית, אין הבדל אצל דוד בין מושאים. יש איזה גיבור, אין... זה נגד אלוקים. זה, היא לא יכול לחיות. אנחנו רואים את זה אצל דוד כמה פעמים. מי שפועל נגד האלוקים בצורה כל כך נבזית, זה נבזות עמוקה. מה הסעיף? מה הסעיף? זו שאלה שאתה שואל. למה אתה שואל מה הסעיף? כי אתה אומר, נראה לי שזה נבזות, ואולי זה בא לכם נבזות. אולי המוסר שלי מעוות, אולי אני מבולבל, אולי אני לא קורא נכון את השטח, אז אני צריך להוכחה מתוך הכתובים. תן לי איזה גמרא מפורש, תן לי איזה מקור, איזה ריטב"א, שאני יודע מה קורה. אבל הנבל הוא מנובל. זה שנבל חושב לנצל את הצדיקות של דוד. הוא בכלל לא מבין מי זה דוד. דוד הוא באמת צדיק, הוא באמת כללי, הוא באמת מוותר בלי סוף. ובאמת, אם הוא בעל חסד, באמת לא תיקום ולא תיתור, זה לא קשור לזה שנבל לא יכול לחיות. הנשמה של נבל היא רקובה, מנובלת. הנשמה של נבל, נבל, מי זה נבל? שוב, הוא לא עובר על שום סעיף, אבל הוא חתיכת סיבוב כזה. הוא יושב לו על הצומת בקרב בין שאול לדוד, שגורלו של עם ישראל צריך להתברר. ודברים הרי עולם, ויש אנשים שמוסרים את ליבן למלכות שאול, כי הם בתוכן שזה מה שצריך להוביל את ישראל, ויש אנשים שמוסרים את נפשם למלכות דוד, כי זה מה שצריך להוביל את ישראל, ויש אנשים שעושים קופה מהצד. רבים היום העבדים הפורצים מישהו פני אדונם. זה מהשפה ולחוץ, זה לחפש איפה אפשר לתקוע את דוד. מה אכפת לך משאול, מה אכפת לך מדוד? איך חז"ל אומרים שזה שנבל פותח את הפה כי שמואל מת, אז אומר, אלא שמואל מת, שמואל, כל הגב של דוד היה שמואל, עכשיו שמואל מת. זה אחד שחושב איך למקסם רווחים מכל מה שלא יכול להיות, ואלא אותה ליד דוד, תגיד, אתה מטורף. אתה ליד האיש הקדוש והנשגב, גם את מי אתה מנצל? כל ניצול הוא נבזות. כל ניצול, כל פגיעה מוסר האנושי הוא חמור. אבל אתה מסוגל לעמוד מול דוד ולעשות את זה? יש פה משהו ששוב, שאתה צריך לחפש סעיפים. אתם יודעים שהשוטרים מנסים לפעמים, יודעים שזה עבריין, אבל לא יודעים איזה סעיף. היה פעם אחד מראשי המאפיה הכי הכי נוראים בארצות הברית, שמה הם לא עשו? חיסלו שוטרים, ומה לא עשו? ומה שלא חיפשו אותו, לא מצאו, בסוף הושיבו אותו מאסר עולם על עבירות מס, למה? כי חיפשו את הסעיף. אתם יודעים שבארצות הברית עבירות מס זה הרבה יותר גרוע מכל שאר העבירות שיכולות להיות. אז מה זה שם אנשים עובדים? מצאו את הסעיף, למה מצאו את הסעיף? כי ידעו שזהו, והיה ברור שזהו. וכל העדים איכשהו לא הספיקו להאריך ימים עד שהם יגיעו לדוכן העדות, וטיפלו בהם איך שהמאפיה מטפל בהם. אז בסוף עשו את זה, אז המשטרה עובד ככה, אבל דוד לא עובד ככה. אנחנו כפופים למערכת חוק, באמת אנחנו חייבים להיות כפופים לחוק, זה צודק שאנחנו חייבים להיות כפופים לחוק. זה נכון, המגבלות האלה שלנו, היא באמת בגלל שעוד לא התרוממנו למדרגה של דוד, נכון. אבל דוד חי את דבר השם, הדבר הזה לא יכול לחיות. הדבר הזה, איזה מין, איזה דמויות מסועבות, זה מזכיר לנו מאוד מאוד, את מי שנראה בהמשך, אני רק ארמוז עליו, הנער המלכי ששלח ידו בשאול, ששאול ביקש ממנו להרוג אותו, ושאול ביקש, והוא הרג אותו. ודוד אומר, פירה ענה בך למוע נחומית את מותת משיח השם, דמך בראשה, ואמר לאחד הנערים, פגע בו ויפגע בו ועמות. הוא אמר, מי, מה, מו, מה. זה מישהו כזה שאסור לחיות. יש דברים שגם אני רואה משהו, ואני אומר, זה לא יכול להיות, הוא צריך למות. אבל אני זה אני. אולי זה בא מהנקודה הפנימית שלי, ואולי זה גם משהו אחר. אולי זה בא בדרך כלל מעורבב. דוד לט למגרמה, זה לא דוד, זה כלל ישראל. זה כלל ישראל, זה נשמת האומה, זה התורה, בגלל זה הוא נולד, הוא נולד כשהתורה נולדת. הוא מופיע לעולם כשהתורה מופיע. הוא תורה. דוד זה תורה. כן. ברוך אתה, אדוני אלוהים, ומלך העולם, שהכל נהיה מגלו.
שהוא חוטא דוד.
דוד חוטא? אינו אלא תועה, מה? אני לא רק שאני לא חושב שזה קושיה, אני חושב שאי אפשר להבין שם את הסוגיה בלי הדברים שאמרתי. עכשיו אפשר להבין המון סוגיות. דוד עשה מה שאסור היה לעשות, אבל זה לא היה נגד התורה, זה לא יכול להיות נגד התורה. ובאמת גם לא היה נגד התורה. נלמד, נגיע בעזרת השם. אתה תישאר עד אז איתנו? נראה מה יהיה מהחוק החדש, אתה אומר. בעזרת השם, נשתדל להזדרז. דוד הוא דוד שבע. כן, זו שאלה טובה מאוד, אתה צודק. גם פה הוא כמעט עשה עבירה. אם דוד היה הולך ושורד את נבל בקצה חרבו, אז הוא לא היה דוד. הוא כבר היה מוסיף להיות מלך. אם דוד היה עובר על קצה קוצו של תג, של יוד, של הלכה, אם היה דבר כזה, זה לא היה דוד יותר. זה אסון הולך להיות פה. דוד הולך לשם, ואם באמת, אם אביגיל לא תעצור אותו, זה מה שאביגיל אומרת לו. זה מילה מילה, מה שאביגיל אומרת לו, וזה מה שהוא אומר בחזרה. היא אומרת לו, קודם כל היא מרגיעה אותו. אתה אדוני חי השם וחי נפשך אשר מנעך השם בו בדמים, והושיע ידך הלך, ואתה יוכן נבל לבך מבקשים מעתך. והושיע ידך הלך, מלנקום אתה בעצמך נגנתך ותענש. ואחר כך היא אומרת, יעשה השם לאדוני בית נאמן, כי מלחמות השם אדוני נלחם, וראה לא תימצא בך מימיך. לכך לא נאה לך לעשות שלא כדין, להוציא לאז מלכותך, והקם אשר אדם לרודתך ובקש נפשך, והייתה הנפש אדוני צרורה בצרור החיים, את השם אלוקיך, ואת נפש אויביך יקלם בתוך כף, ואני בעיקר פסוק למדי, ותהיה זאת לך לפוקו על מכשול לב לאדוני, ולשפוך בם חינם ולהושיע אדוני לו, והייתי בשם לאדוני וזכרת אבותיך. לא תהיה לך לפוקה לכישלון, שאם היית עושה זאת, לא יהיה לך פתחון פה לרדות אדם לדורות הבאים ותשפכו דמים, אבוד. אם דוד עזר, אתה כבר לא דוד, אתה משהו אחר לגמרי. זה לא, אם דוד, לא יכול להיות שפעם דוד קשר את הנעליים, לא יודע מה לא נעליים מסוכים, לא יכול להיות שפעם בחיים דוד קשר את הנעליים, לא קודם נעל ימין, ואחרי זה לקשור את נעל שמאל, ואחרי זה לקשור את נעל ימין, לא יכול להיות, גם אם הוא לא קרא את ההלכה הזאת, זה הוא. ואם יהיה איזה סדק צער, השאלה על דוד בבת שבע היא באמת שאלה כבדה מאוד. צריך לענות עליה בצורה כבדה מאוד, להיכנס בדיוק לפרטי הפרשה בשביל לענות עליה, נכון? אבל דוד לא יחטא, דוד פה רוצה לחטות, נכון? כן, כי זה מה שצריך להיות. באמת נבל זה אדם שלא יכול להיות שהוא יחיה. באמת הוא לא חי. מחר בוקר נבל חוטף שבץ ומת. תוך 10 ימים, נכון? נבל זה באמת נשמה שהיא צריכה להיות מוכחדת מן העולם, אבל לא דוד. דוד לא טעה בראייה שלו. אלוקים לא רוצה שהדבר הזה ימשיך לשרוד. זה נכון, זה צריך להעניין, אבל זה לא אתה. אני מתכוון שדוד הוא חלק מדבר השם, וחלק מדבר השם, ממילא הקדוש ברוך הוא יזמן לו אביגיליות למיניהם, שיעמדו ברגע הנכון ויעצרו אותו. לא יכול להיות שדוד יחטא, פירושו של דבר לא יכול להיות שדוד יעשה משהו שהוא נגד התורה. הרבה פעמים הוא ירצה לעשות משהו שהוא נראה לא לפי ההלכה. משום שההלכה, אנחנו יודעים שיש מחלוקות הרבות בהלכה, ואלו ואלו דברי אלוקים חיים, נכון? איך יכול להיות אלו ואלו דברי אלוקים חיים? משום שהשורה הסופית היא לא תמיד מגבשת בתוכה את מכלול הדעות. יש הרבה אנשים שלפי ההלכה לא הורגים אותם, למרות שמה, למרות שהיה הרבה סיבות טובות להרוג אותם, אבל השורה הסופית היא אחת. אתה יכול להגיד, תשמע, אני גם עצוב וגם שמח, אבל יכול להיות, אני גם רוצה את זה, אני גם לא רוצה. בסוף אתה צריך להחליט, אתה רוצה לקנות את הבית הזה? לא, יש בבית הזה דברים שאני רוצה, אתה בסוף עוד כן תקנה, ואז החלטת ככה, או לא תקנה, ואז החלטת אחרת. אתה לא יכול לשאת כל יום ולהתמאמה. שורת ההחלטה היא שורת הדין, שורה מעשית, שהיא אחת, ואין בלתה. היא לא מתכחשת לזה שמבחינה אמיתית היו צדדים שלא ככה, ולכן דברי אלוקים חיים. זה שאסור להרוג את נבל, זה רק אומר שאסור להרוג את נבל, אבל זה לא אומר שלא מגיע לפי האמת האלוקית ליצורים מאוסים כמו נבל, להיכחד מן העולם. ליצורים שעומדים בשעות של דיונים כל כך מעמיקים ונוקבים עד התאום, של כוחות עליונים כל כך שמבארים לאן דרכו של עם ישראל מתקדמים. והוא עומד מול זה ומנצל את הבריחה של דוד ושוטה ובעצם חומס ומושחת, למרות שלא תמצא בו סעיף אחד בחיים שהוא מושחת. נבל עובד עם גדודים של יועצים משפטיים שיודעים איך לסדר אותו בדיוק לפי כל הסעיפים, אבל הוא מנובל, הוא מתהדר. אמרנו של מילה נבל יש גם משמעות כזאת של נבלות חוכמה של מעלה, של איזה משהו שמיים מפנימי. והוא חליבי, איך הוא מתואר בפסור השם? והוא חליבי, מה זה חליבי? הוא אומר רשי, מזרעו של כלב, כלב בן יפונה. או אולי הוא המלך בכלל, ודוד סתם חופר תחת הכיסא, הוא לא נאמן לשאול ולא נעליים. מה אתה צריך להגיד שהוא קליבי? עברו כבר מאות שנים מקלב בן יפונה, עברו 400 שנה מקלב בן יפונה. מה עכשיו נזכרת? כן, אני מהצולה של שבט יהודה, מי זה דוד בכלל? כשמישהו חופר באגו שלו, כל מי שהוא לא דוד חופר באגו שלו, ויש גבולות, יש מול מי אתה עומד, עד כמה אתה מתיר את חרצורות לשונך, עד כמה אתה נותן לאגו שלך לרמוס כל דבר שבעולם, זרק את דוד לפח מבסוט. לא יכול להיות שהוא שומע שדוד חגר את חרבו, הוא אדם כזה פחדן. הוא אדם כזה, כשהוא רק שומע שדוד חגר את חרבו, הוא זה סוג של התאבדות עצמאית. הוא לא באמת יש לו אומץ מול דוד. הוא עורך דין ממולך, והוא יודע שהחוק לצידו, הוא יודע שאין סיכוי מה דוד לא יכול, זה נגד ההלכה. הוא יודע את ההלכה, לא מליבו, הוא מכיר את הספרים. הוא אומר, הצדיק הזה הוא פרייר, מה הוא יכול לעשות? פרייר, מה, אני יכול להיות מנובל כמה שאני רוצה. ללכת לפי הסעיפים, ומה הוא יכול לעשות לי? כשאביגל אומרת לו, החרב, הנופה אצלך, דוד, לא מה שחשבת, דוד באמת לא נגע בך. למה? כי אלוקים דאג שאני אבוא אליו. ועל זה הוא מודה לה. ואומר דוד לאביגיל, ברוך השם, אלוקי ישראל, ששלחך היום הזה לקראתי, וברוך תאמר רוחה את אשר קיליתני היום הזה מבוא בדמים. הצלת אותי. הצלת אותי, כן, דוד, בדרכו יש הרבה אבאמינות, יש הרבה דברים שיעשו, אבל בסוף הוא יהיה כמו שההלכה תהיה בסוף, וגם בדרכו זה לא התמודדות שלו לקראת ההלכה, זה צדדים בסוגיה, צדדים בסוגיה. דבר כמו נבל לא יכול לחיות בעולם, לא יכול. מתי הוא לא יכול לחיות בעולם? כשיש אנשים כמו דוד. אם אין אנשים כמו דוד, אז יש יותר אנשים כמו נבל. ככל שהם מעצימים יותר את הופעות הקדושה, ככל שיוצרים יותר אופציה של מה זה חיים אמיתיים, יש בתחילת הספר, שעבר כזמן מאז שלמדנו את זה על חנה, שכתוב, עד הכרה ילדה שבעה, בתפילת חנה פרק ב', עד הכרה ילדה שבעה, ורבת בנים ומללה. יש שם מדרש מאוד מאוד מפחיד. כתוב שם שעל כל בן שחנה יולדת, פנינה מקברת שניים. פנינה היו 10 ילדים, לחנה היו 5. אחרי שנולדו לחנה 4 ילדים, מתו לפנינה 8 ילדים, וכשילדת הבן האחרון, אז פנינה באה והתחנה. מה זה הדבר הזה? למה להרוג את הילדים של פנינה? הילדים של פנינה זה הילדים שלנו, הילדים של אלקנה, מה? מאיפה? אז אני לא נכנס עכשיו לכל הוויכוח הגדול בין פנינה לחנה, שהוא ויכוח נוראי, בין דרכה של פנינה לדרכה של חנה. אבל יש דברים שיש, הם יכולים לחיות בגלל שאין שום דבר אחר. יש דברים שיש להם מקום, כל עוד אין ברירה אחרת. וכשמגיעה האמת, אז כל הפעמים מתמוטטות, הן מאבדות את זכות הקיום שלהן, הן נחנקות לבד כביכול, לא, אנחנו לא רוצים חס וחלילה שהן ימות. יש כל מיני דברים שאתה צריך לדון בהם, כי הכל על הפנים, אין לך שום אפשרות אחרת. זה כמו שבתקשורת היום מסבירים, מחפשים איזה חיסרון הכי קטן בראש הממשלה או ברמטכ"ל וזה. אתה צודק, יש בו חיסרון, נו ומה? ומה, איזה אופציה תציע מולו? יש הרבה פעמים חסרונות, בהרבה דברים יש חסרונות, עם החברותה שלך, יש לך בעיות עם החברותה, כן. ותחליף את החברותה, אז מה אתה חושב שתקבל? אם תקבל חברותה מושלם מדי קודם כל, אז הוא בטח לא יהיה חברותה שלך. אבל גם אם הוא ירצה להיות, נניח, איכשהו איתך, אתה לא תמצא אותו. אם אני עומד, אני לא עומד אם בודק אם אין חיסרון. אני בודק מה האופציה הכי טובה עכשיו, אם האופציה הכי טובה עכשיו אני עומד. אבל ברגע שנוצרת אופציה הרבה יותר אמיתית והרבה יותר עליונה, אז האופציה העכשווית נמוגה, היא לא קיימת. למה כל כך רצית? רציתי, כי זה היה המקסימום שלי. הבירור לא צריך להרוג בפועל, אבל ההולכה, זה מה שדוד מורה לנו כל הזמן. נופיע אנשים כמו דוד, נתגעגע אליהם, נרצה אותם, נחלום עליהם, נתפלל שאנחנו נהיה, עוד קצת נדחוף את העולם לקראת זה, שהילדים שלנו עוד קצת ידחפו את העולם לקראת זה. ממילא אנשים כמו נבל, הם גם לא רצו להיות נבלים בעצמם. אולי יותר יופיעו הנשמות. היה בנבל פוטנציאל מאוד גדול, מאוד כביר. הוא נשוי לאביגיל, אל תשכחו לזה רגע, ש-40 יום קודם שנולד נבל, יצאה בת קול, ואמרה שאביגיל נשארה שנשמתו. אביגיל זה אחד משבע נביאות, זה לא החיה והיפה. זה לא עובד ככה, זה... בחירה חופשית יש לכולם, אבל רומנטיקה גדולה לא הייתה שם. אנחנו רואים גם מתוך הפסוקים איך היא אומרת לא, חזל קצת קשה לה עם שלושת המילים האחרונות שלה, ולא תהיה זאת לך לפוקה ומכשול לב לאדוני, ישפוך חינם וישפוך אדוני לא, והיטיב השם לאדוני וזכרת את אמתך. מה הוא צריך לזכור אותך? היה לו גברת, ברכת אותו, זכרת את המתך. אתם יודעים מה חזל אומרים, זכרת את המתך, בטח כתוב לי את זה פה. אז בגלל שאני מפחד מאביגיל, אני אקריא את זה מתוך ציטוט דברי חזל, וזכרת את המתך. אמר רב נחמן, זה רב נחמן יכול להגיד, היינו דאמרי אינשה איתתה בעד אישות הפילך, איכא דאמרי שפיל ועזיל בר אבזה ועיניו מטייפה. נקריא לכם את רש"י. גם כשאישה מדברת היא טובה, דהיינו בעוד שהיא מדברת עמו על בעלה, דאגה לעצמה שיקחנו לחשמות בעלה. זאת אומרת לו, עוד מעט נבל ואת, אל תשכח אותי. עכשיו היא נלחמת בעד נבל, אישה טובה, נכון? היא מגינה על נבל, ואו המשל השני זה מעלך הברווז וראשו מורכן, אך עיניו צופות למרחוק. בגלל זה ירד ליוד מאביגיל, נהייתה אביגל בפסוק הבא. אבל היא נביאה, מה שתגידו היא נביאה, אז בכלל לא ביקורות ברמה שלנו. יש פה איזה משהו שהולך ומברר לדוד, יש פה איזה סייעתא דשמיא עצומה לדוד, ויש פה אולי בבת שבע, אביגיל הייתה חסרה באמת, אין חינמי. אבל ניגע בסוגיה של בת שבע. יש פה עמידה שרואים אותה פעם אחר פעם מדוד. דוד חי. זה נראה לך כמו איזה בריון קסקסים, זה נראה לך כמו איזה צ'יף או שריף שפועל מהמותן. הוא פועל מהמותן כי המותן שלו היא כולה קדושה, כי הוא כלל ישראל, כי דוד זה אורייתא, כי דוד זה משיח השם. מי שנשפח לו השמן הזה על הראש, זה לא תקנה פה קנקן שמן תשפוך על הראש כמה פעמים שאתה רוצה, לא יצא לך שום דבר קדוש. מי שהקדוש ברוך הוא שלח את שמואל למשוח אותו, אז יש רוח אחרת לגמרי שורה עמו, זה גם שאול וגם דוד, הוא נראה בן אדם, הוא מתנהג, יש לו רצונות, דאגות, אבל זה הכל, הכל, הכל אלוקי, זה הכל הר סיני חי שם. ועם מילה באופן אמיתי אתה לומד את כל דבריו, ועם מילה גם העולם לא ייתן לו לחתו. המציאות, אולי נתייחס רק לדוד ובת שבע בשורה הזאת, שדוד בא על אשת איש, הוא לא בא על אשת איש, הוא בא על מי שבעלה נתן לגט על תנאי. ואם אוריה לא היה מת במלחמה, אז אוריה מת במלחמה. למה אוריה מת במלחמה? כי דוד סידר שהוא עומד במלחמה, נכון? כן, אז אפשר להגיד, יש פה איזה פוליטיקאי שמסדר איך חלילה להסתדר עם סעיפי הלכה. זה בדיוק הפוך. לא יכול להיות שדוד ירצה את בת שבע אם לפי ההלכה יהיה לו אסור. זה לא יכול להיות. אם הוא רוצה את בת שבע, סימן שלפי ההלכה מותר לו. זה לא יכול להיות. אנחנו, לצערנו הרב, יכולים לרצות לאכול משהו שאסור לנו לאכול אותו. יכול להיות. שאתה עובר ליד מסעדה בלי הכשר והריח הוא טעים. דוד זה אף פעם לא יראה איך טעים. אין לו יצרים משלו, זה הכל אלוקי. אם הוא רוצה את בת שבע, אז אלוקים רוצה שהוא רוצה את בת שבע. אבל יש את איש. זה אתם עובדים לפי הסעיפים, אני יודע יותר מהסעיפים. אלוקים רצה שאני רוצה אותם. אבל יש את איש, שוב, זו שאלה שלי שעובד לפי. לא קורה בתוך ליבו. בסופו של דבר התברר את האמת שהיא לא יש את איש. לנו, זה אומרים, היה יכול להיות, לא יכול להיות אחר אחרת. זה לא, הוא בא אליו אחר כך בפוקס, אוריה מת. הוא בא אליה כי הוא הבין שהשם רוצה שהוא יהיה, שעושה מה שיקרה. ולכן, איך זה יסתדר? לא יודע אחרי זה יסתדר. אחרי את אלוקים לא היה רוצה. למה? בכל אופן זה מוגדר דוד בת שבע כחטא? זה באמת נדחה לאחר כך. סיימנו את השיעור, אני מניח. כל טוב.